דף זין עמוד א', 11 שורות מתחילת השורות הרחבות. ורמיני, אנחנו אתמול הבאנו ברייתא. בברייתא מבואר שאדם ששב בתשובה יום הכיפורים מכפר, לא שב בתשובה אין יום הכיפורים מכפר. שואלת הגמרא, ורמיני, יכול לא יהיה יום הכיפורים מכפר אלא על שניתנה בו ולא עשה בו מלאכה וקראו מקראי קודש? אומרת הברייתא, היה מקום לבוא ולומר שעל מי יום הכיפורים מכפר? רק על אדם כזה שנטענה צם ביום הכיפורים ולא עשה בו מלאכה כדינו, וקראו מקראי קודש, שרש"י לומד בתיקון סדר התפילה, תופות מביא בכסות נקייה, מקראי קודש כמו בשבת. זה יהיה המצב של אדם שיום הכיפורים מכפר עליו. אבל מה קורה לא נתענה בו ועשה בו מלאכה ולא קראו מקראי קודש, יכול לא יהיה יום הכיפורים מכפר? תלמוד לומר, יום הכיפורים הוא. אומרת התורה, וכל מלאכה לא תעצו ביוצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם. מה זה יום כיפורים הוא? מכל מקום, עיצומו של יום מכפר. זאת אומרת, ותרווי הוא סתם ספרה הוא, קשיא נהדדי. ובעצם הרי שתיהם זה סתם ספרה, וסתם ספרה זה אליבא דרב יהודה, אז יש סתירה בין הברייתות. ברייתא אחת באה ואומרת שעיצומו של יום מכפר רק בתנאי ששב בתשובה, אבל אם הוא לא שב, לא מכפר. והברייתא השנייה אומרת שעצם היום מכפר בעצם יותו, יום הכיפורים, גם אם הוא לא עשה תשובה. אמר רבי אלו קשיא, הרבי אליבא דרב יהודה, הברייתא הראשונה שמחלקת בין שווים לשאינם שווים זה רבי אליבא דרב יהודה. הברייתא השנייה שאומרת שגם אם הוא לא שב מכפר, רבי אליבא דידי. דתניא רבי אומר, כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. מחדש רבי שעיצומו של יום מכפר. חוץ מפורק עול, אחד כזה שפרק מעל עצמו כל עול המצוות, או מגלה פנים בתורה, אדם כזה שהולך ומדבר על דברי תורה בעזות ובחוצפה, כמי שרש"י מזכיר דורש באגדות של דופי, הגמרא בחלק, כגון מנשה שהיה אומר, מה היה לו למשה לומר ותמנע איתה פילגש? הוא מגלה פנים בתורה, הוא מפר ברית בשר, אדם שנמנע מלמול, שאם עשה תשובה יום הכיפורים מכפר, ואם לא, ואין יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת שהברייתא השנייה זה דעת רבי שעיצומו של יום מכפר. רבא אמר, לא צריך להגיע כמו אביי שיש מחלוקת בין רב יהודה לרבי, אלא הווה שתי הברייתות רבי אליבא דנפשי. הוא מודה רבי בעבירות דיום הכיפורים גופי דלא מכפר. אומר רבי שמה שכתוב לא יתנה בו מכפר, זה מדבר על העבירות של כל השנה, אבל העבירות שנעשו בעצם היום הזה, דהיינו אם הוא לא יתנה או עשה בו מלאכה, זה מה שלמדנו אתמול שנאמר אך בעשר לחודש השביעי, אך זה בא לחלק, ועל זה אנחנו אומרים שהאך מחלק ואומר שעל העבירות של אותו היום יום הכיפורים לא מכפר. אומרת הגמרא, מסייע רבי את שיטתו, דהיינו רבה בהבנת רבי יש לו גם סייעתא. דילו תימא הכי, קרא דיום הכיפורים לרבי כיוון דבכל שעתה ושעתה מכפר, היכי משכחת לי. אומר רבה, הרי לכאורה ומוכרח שגם רבי יודע שעל עבירות של עצם היום זה לא מכפר, כי אחרת על מה אמרה התורה קראת ביום הכיפורים? כל השנה כולה אני מבין מה זה קראת, כי יכול להיות שהוא לא יגיע, הוא לא יזכה להגיע ליום הכיפורים. אבל אם אתה אומר שיום הכיפורים עיצומו של יום מכפר, פירושו של דבר שבעצם אדם עושה מלאכה ומיד מתכפר, אדם אוכל ומיד מתכפר, לא קרואה מקרא הקודש ותכף הוא מיד מתכפר, אז מה שייך לבוא ולומר עליו קראת? אין קראת. ואם בכל זאת התורה אמרה שאדם שעשה מלאכה ביום הכיפורים או אדם אוכל ביום הכיפורים דינו בקראת, זאת אומרת שיום הכיפורים על החלק הזה שלא עשה תשובה לא מכפר על העבירות של היום. וממנה שתי הברייתות, אליבא דרבי, הברייתא הראשונה מדברת על עבירות של באותו היום וזה החילק, הברייתא השנייה מדברת על שאר העבירות שבתורה שעיצומו של יום מכפר, חוץ מאותם שלושה שמנה רבי שבהם אין כיפרה ללא תשובה. אומרת הגמרא, ומאי קרושיה? דילמה דעבד עבדתה כול הלילה, הוא בעדי עמוד השחר מית, דלא הווה יממה, דלחפר לי. הרי בעצם מה מחפר? עיצומו של יום, כי ביום הזה יחפר עליכם. אז מה אתה שואל? על מה אמרה התורה קראת? אפשר באמת שיום הכיפורים מחפר גם על העבירות של יום הכיפורים. אדם שלא התענה, או אדם שאכל. מתי שייך קראת? אם בלילה הוא אכל, אם בלילה הוא עשה מלאכה, והוא לא זכה להגיע לבוקר, אז יתקיים בו הדין קראת שלו. כי מה מחפר היום? וביום הוא לא היה. אומרת הגמרא, בסדר, תינך קראת דלילה, קראת דיממה, היכי משכחת לה. אבל כתוב, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה. אז יש קראת שנאמר על עצם היום. על עצם היום אין מצב של קראת. כי אם אתה אומר שעיצומו של יום מחפר, אז בעצם הוא עושה ומתכפר, עושה ומתכפר. בהכרח שכמו שרבא רצה לסייע את שיטתו, שגם לפי רבי עבירות של יום הכיפורים לא מחפר. אומרת הגמרא, מהי קושיה? דילמה בהדה דקאכל נהמה חנקתי אומצתה ומת אלוהה ולשוט ביממה דלחפר לי. אומרת הגמרא, כן, מדובר על אדם שאכל ביום הכיפורים ותכף ומיד קיבל את העונש של קראת. הרי מה זה עיצומו של יום מחפר? הוא עושה את העבירה ואחרי זה שעובר רגע בתוך היום זה מחפר. אבל אם הוא מת ונחנק תוך כדי אכילה, לכן הדוגמה היא זה אומצה, אומצה זה חתיכת בשר, דבר כזה שאפשר להיחנק ממנו. הנה מי, ביחס לעבודה, דעבד עבדת תסמוך לשקיעת החמה, זאת אומרת הוא עבד עבודה ונכנס מתוך היום ללילה, כך שלא היה שהות ביום שיחפר עליו. או, הנה מי, בהדה דעביד עבדת תפס כימר אלי שקי, המעדר חתך לו את השוק, ומית מיד, דלוהה ולשעות בימם, דלחפר לי. אז ממילא, אומרת הגמרא, מה שרבה רוצה לבוא ולומר, שאלי בדי רבי, שיום הכיפורים מצומו של יום מחפר על הכל, חוץ מה, אבל מחפר על הכל, כולל עבירות יום הכיפורים, אין לי ראיה מה שאתה רבה רוצה לטעון, שעל עבירות של אותו היום הוא לא מחפר. ומה היה הטענה שלך? כי אחרת, למה אמרה התורה קראת? הרי לא שייך בו קראת. כי יש אפשרות שיש קראת, ועדיין אפשר לומר שעיצומו של יום מחפר, זה לא סתירה כפי שהגמרא תרצה. כאן בא תוספות ומביא נידון, יש מחלוקת בראשונים שהזכרנו בתחילת המסכת, האם קראת הכוונה היא שנחרד זרעו, או קראת זה רק עליו. תוספות רוצה להוכיח שזה ודאי לא נחרד זרעו. ולמה? כי אם קראת היה כולל את זרעו, אז הוא מת ביום הכיפורים. אבל ביחס לזרעו הרי התחפר להם, הם עברו את היום. אז אין קראת ביום הכיפורים. כדי שיהיה קראת, אז אתה צריך שיהיה הוא ובניו. אז הוא אכל את האומצה תוך כדי זה. אם עיצומו של יום מחפר, אם עיצומו של יום מחפר, פירושו של דבר, שהוא שאכל, כך תירצנו, תוך כדי אכילה מת. מה קורה אבל עם זרעו? הם לא אוכלים. אז אם הם לא, אבל אם יש לו, אז הוא אומר, הגדרה. התורה לא מדברת על מקרה אם לא. התורה באה עכשיו ומדברת על מקרה כללי, דין קראת. אם אתה בא ומתרץ ששייך שיהיה פה מציאות של קראת, פירושו של דבר, שזה לא מתייחס לזרו, כי ביחס לזרו, הרי עיצומו של יום מחפר, ואז בעצם זרו לא מת, אז לא שייך שוב קראת ביום הכיפורים. ואני רוצה להוכיח על קראת ביום הכיפורים. בא תוספות ואומר בשם מורו, שאפשר לבוא ולומר, שברגע שאדם קיבל את העונש שלו ומיד הוא נחרט, הרי הזרע שלו לא עשה את העבירה. אז הוא קיבל עכשיו את הקראת. מה כלול במסקה שנקראת קראת? גם זרו. אז אין החלה מזרו לא שייך אצלו כפרת יום הכיפורים, לא שייך לצומו של יום. אז בזה הוא מביא את המחלוקת, האם באמת זה כולל זרו או לא כולל זרו. לא באנו להעיר, אלא לעורר.
לא, סתם היום, מי אמר שזה זרו צריך לך באותו יום שהוא הולך?
לא, לא נוגע בכלל, לא נוגע, זה לא, ודאי לא הולך באותו יום.
אבל
זה מקופלי. אבל אם אתה רצית לומר שעיצומו של יום מחפר, אז הם עברו את יום הכיפורים, אז כבר אין להם קראת, כי הם התכפרו, זה היה השיטה הראשונה.
היה להם זמן, להתכפר, והוא לא.
אומרת הגמרא. והחכמים אומרים אף המגדף. מה זה החכמים אומרים אף המגדף? פירושו של דבר, שבאים חכמים ומוסיפים במשנה, אמנם בכל המקרים שבמשנה הבאנו זדונו קראת על שגיגתו יש קורבן חטאת, ואם הוא לא יודע, לא הודע אל הפחתתו, אז הוא מביא אשם תלוי, אבל דע לך שיש לנו מקרה מיוחד שנקרא מגדף, שהמגדף הזה אין בו חטאת, המגדף הזה אין בו אשם. והלשון של המשנה והחכמים אומרים גם המגדף, שואלת הגמרא, מה יפה המגדף? מי זה חוץ מהמגדף שאתה אומר שגם המגדף כמו שהוא? עונה הגמרא, רבנן שמעו לי לרבי עקיבא דתני בעל אוב ולא תני ידעוני. רבי עקיבא שנה במשנה בעל אוב, שהוא אחד מאלה שיש בהם קרת ובשוגג חטאת, אבל הוא לא שנה את הידעוני. למה הידעוני לא מוזכר? כי בידעוני אין עליו חטאת. ועל זה אמרו לי, מה ישנה דלו, מה הייתי קורבן? למה בידעוני באמת הוא לא יביא בשוגג חטאת? משום דלת בי מעפה. והתשובה היא, כי כבר הזכרנו שהבעל אוב יש בו כלשהו מעפה, עושה בידיים. אבל הידעוני לוקח עצם ששמו מחיה ששמה ידוע, שם את העצם בפה, והעצם מדברת. זה נעשה מעצמו, זה סוג של כישוף. ומכיוון שזה לא דבר שנעשה על ידו, אין פה מעשה, אז אלא זה חטאת. כי חטאת מביאים רק על דבר כזה, לאו שיש בו מעשה, זה לאו בלא מעשה. ואם ככה הם אמרו לו, מגדף נע מילד במעשה. ואכן וחכמים אומרים, אף המגדף, לא רק העניין הזה של ידוני, אלא גם המגדף, כמו שאתה רבי עקיבא אמרת, גם היה צריך להיות הדין, לשיטתנו, להבנתנו, שזה לאו שאין בו מעשה, ולכן לא יהיה בו חטאת. תנו רבנן, מגדף מביא קורבן, הועיל ונאמר בו קרה דברי רבי עקיבא, ועל זה רבי עקיבא חולק. אומר רבי עקיבא, מגדף, אני לא סבור כמו חכמים. ידוני לא מביא קורבן, אבל מגדף מביא קורבן. איי, זה לב שאין בו מעשה. אומר רבי עקיבא, הועיל ונאמר בו קרת, אז יש בו גם דין של חטאת. כי כל שזדונו קרת, על שגיגתו מביא קורבן חטאת. מוסיף רבי עקיבא ואומר, וכך מצאנו אצל קורבן פסח, שהתורה אומרת, והאיש אשר הוא טהור, הוא בדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, כי קורבן השם לא הקריב, במועדו חטאו יישא האיש ההוא. אז זה נקרא ואומר, חטאו יישא. על מה זה מדבר? על אותו אדם שנמנע מלעשות קורבן פסח. שואלת מיד הגמרה על רבי עקיבא וכלל ההוא. כל היכה דכתב ביקרת מייתי קורבן? והפסח הוא מילה דכתיב ביקרת ולא מייתי קורבן. איך אתה אומר כלל כזה? יש לי קורבן פסח, אדם שנמנע מלהביא את הפסח, קראנו בפסוק ונחרטה. אבל זה ביטול עשה, על עשה לא מביאים חטאת. יש לנו אדם שנמנע לעשות ברית מילה, דינו בקרת, אבל לא מביאים עליו חטאת. אז איך אתה אומר את זה כמקשה אחת? שכל מקום שיש לנו קרת, בהכרח שיש לו קורבן חטאת, ולכן המגדף יש עליו חטאת, עונה הגמרא. אבל אתה לא אמרת, חילקנו פה עשה ולא תעשה. באנו ואמרנו כלל ברבי עקיבא. בתפיסה הראשונה, הבנו ברבי עקיבא, שמכיוון שנאמר קרת, יש חטאת. ועל זה עונה הגמרא. הכי כאמר, ככה למד רבי עקיבא את הדברים. מגדף מביא קורבן, הועיל הוא בא בו קרת במקום קורבן דברי רבי עקיבא. כסבר מיגו דבאי נכתב קרת באלמה, וכתיב קרת במקום קורבן, שמע מינה מייתי קורבן. ועל זה תשובת הגמרא. התורה אומרת, והנפש אשר תעשה ביד רבה מן האזרח ומן הגר את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. זאת אומרת, התורה את הפרשה של מגדף מכניסה באמצע סוגיה. אנחנו שם מדברים על קורבן חטאת שמביאים במקרה כזה שאדם עבד עבודה זרה בשוגג. ובתוך כדי שמזכירים את קורבן החטאת של עובד עבודה זרה, התורה מכניסה את הנושא הזה של המגדף, שדינו בקרת. אומר רבי עקיבא, מה ראתה התורה להכניס את הנושא הזה של קרת בתוך הנושא הזה של קורבן חטאת? כדי ללמד אותנו מכאן לכל התורה כולה, שבכל מקום שנאמר דין של קרת, נאמר דין של חטאת. כמובן, במקום שלא תעשה, דומיה דקורבן חטאת של עבודה זרה. ולכן, חוזרת הגמרא, הכי כאמר, מגדף מביא קורבן למה? הועיל ובא קרת במקום קורבן, דברי רבי עקיבא, כי התורה שנתה את הפרשה של קרת, תוך כדי דיבורה על עניין של קורבן חטאת. למה? כסבר. מי גודה בא עם מכתב קרת באלמה? איפה הייתי מצפה שזה יהיה? כשעוסקים בענייני קריטות. וכתיב קרת במקום קורבן, שמע מינה מייתי קורבן, זה אומר רבי עקיבא, ותוספות בדיבור המתחיל הועיל, התוספות הראשון מביא שבאמת אליבא דרבי יוחנן, זה גם המשמעות של הדברים. שמכאן אתה למד לכל התורה כולה, כאן רבי עקיבא שנה משנתו, שלאף שאין בו מאפה מביאים עליו חטאת. מפיים רבי עקיבא ואומר חטאו יישא, דהיינו מפיים רבי עקיבא עם הפסוק, שבפסוק מבואר שיש לנו דין של חטאו יישא האיש ההוא, מה שמוזכר לגבי קורבן פסח. מבארת הגמרא, החלק הזה ואומר זה עתן לרבנן, רבי עקיבא אומר את זה לרבנן, דהיינו. ואחי כאמר רבי עקיבא לרבנן, אמריתו מגדף לד בי מעשה. מה אתם טוענים? שמגדף אין בו מעשה, ומכיוון שאין בו מעשה אין בו קורבן חטאת. מה הוא מגדף? מה זה המגדף? מברך את השם, דהיינו מה שאנחנו קוראים מקלל. אלא קרא דכתיב למה יתה, ואם זה מברך את השם, ועל זה אומרת התורה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא. בשביל מה התורה צריכה להגיד שיש בזה קראת? גם בלי הפסוק אני יודע שיש בו קראת. אז אם אינו עניין לקראת, מה באה התורה ללמד? שיש עליו קורבן חטאת. אמרי לי, ענו לו חזרה חכמים לרבי עקיבא, ליתן קראת למקלל. מה פתאום? אין לי מקור אחר לקראת במקלל, ולכן צריך את הפסוק עצמו כדי ללמד שעושו בקראת. ועל זה חוזר רבי עקיבא ועונה לרבנן, דכתיב במקלל חטאו יישא. הרי בפסוק כתוב לגבי מגדף, דבר אל בני ישראל אמור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. וכתיב בפסח, כתוב בפסח שני הפסוק שקראנו קודם, ואיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש. ומה נאמר בפסוק? חטאו יישא האיש ההוא. מה להלן קראת? אף כאן קראת. אז לדעת שיש עונש קראת במגדף, ויכלתי ללמוד ממה שנאמר בפסח גזירה שווה של חטאו יישא. אז למה נאמר שוב קראת אם אינו עניין לקראת, לא עניין לחטאת? אומר רבי עקיבא, זה המקור שלנו לקורבן חטאת. ככה היא נוסחת הגמרא בפנינו. רש"י לא קיבל את הדברים, לרש"י היה גרסה לגמרי אחרת. ורש"י בתחילת העמוד מביא רש"י שבעצם הגמרא אומרת ככה. הגמרא שאלה עליבא דרבי עקיבא, למה מגדף מביא קורבן חטאת? והתשובה הייתה כי התורה הכניסה את פרשת מגדף תוך כדי העסק בקורבן חטאת, זאת אומרת שגם במגדף, עליו שזה לאו שאין בו מעשה, יש בו חטאת. ועל זה נאמר ואומר חטאו יישא. ואז אומרת הגמרא, במקום הגרסה תן לרבנן, הגרסה היא והכי כאמרי רבנן לרבי עקיבא. אמרת מגדף מביא קורבן הועיל ונאמר בו קראת, במקום קורבן. מסברת מגדף דקראינו מברך את השם, מה אתה חושב? שמה שמוזכר בפסוק תוך כדי פרשת עבודה זרה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, את השם הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא, זה מדבר על מברך את השם? היינו עובד עבודה זרה, שם זה מדבר בכלל על עסק אחר, על מגדף את השם באיזה צורה? של עבודת הזרה, לא במקלל. והיידה קטני במתניתים, והחכמים אומרים אף המגדף, ומה שנאמר במשנה אף המגדף, אחי כאמרי אף המגדף דידך, גם המגדף שלך, שמה זה מברך את השם, שאתה קורא אותו מגדף, אין עליו קורבן חטאת, אלא קראת במברך את השם מנהלו. ואז שואלת הגמרא, מאיפה הם יודעים את הקראת? הרי האם אתה אומר שהפסוק ומגדף ונכרתה הנפש בכלל לא מדבר על עניין של מקלל, אלא זה מדבר על עובד עבודה זרה, אז מאיפה באמת לפי רבנן יש קראת? והתשובה היא לפי רבנן, הם לומדים את זה מאיפה? כי כתוב במברך את השם, שזה אמרנו, דבר אל בני ישראל, דבר אל איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו, ונאמר בפסח שני חטאו יישא, כמו ששם נאמר ונכרתה, אז גם אצלנו דינו בקרא. אז הכל זה מדברי רבנן, לא מדברי רבי עקיבא, זו הנוסחה שהייתה לפני רש"י. וזה מתבאר במה שמיד אומרת הגמרא, תנו רבנן, את השם הוא מגדף. איסי בן יהודה אומר, מה זה את השם הוא מגדף? כי אדם אומר לחברו, גרפת הקערה, הדלת והגימל מתחלפות, וחיסרת, לא סתם שחיסלת את האוכל, אלא גם את הכלי שבו נמצא האוכל, גם מתוך העץ לקחת. דהיינו, כסבר מגדף מברך את השם הוא. וכיוון שזה מברך את השם, רש"י אומר, ומילת רבה עבד דפשט ידו בעיקר, פשט כלפי שמיה. וכיוון שפשט ידו בעיקר, לכן אנחנו באים ואומרים שהדין שלו, ההגדרה שלו, בגלל חומרת הדבר, אנחנו באים ואומרים שהדין שלו, שזה כאילו כביכול אכל וחיסר בקערה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כאדם אומר לחברו, גירפת הקערה ולא חיסרת. כסבר מגדף, האם עובד עבודה זרה? זה לא החמור כמו שאנחנו מדברים על אחד שמקלל את השם. אלא אחד שעובד עבודה זרה, ורש"י אומר במה הוא עובד אותה? שהוא שר ומזמר לפני עבודה זרה. זה לא חמור כמו המקרה הזה של אותו אדם שמקלל, ולכן אנחנו באים ואומרים, הוא אכל את הכלים, אבל הוא לא קלקל בקערה. זאת אומרת שיש לנו מחלוקת בהגדרה מה זה המברך הזה. וזה מה שהזכרנו קודם. האם המברך את השם שנאמר בפרשה שמוזכר כרת אצל עבודה זרה, האם זה מתייחס למקלל או מתייחס לחלק הזה של עובד עבודה זרה? תוספות רק חולק עם רש"י בהגדרה מה זה נקרא פה עובד עבודה זרה, האם זה באמת בשיר או שזה ממש בעבודה. תניא אידך, וכך מצאנו ברייתא נוספת, את השם הוא מגדף, רבי אלעזר בן עזריה אומר בעובד עבודה זרה כתוב מדבר. החכמים אומרים, לא בא כתוב אלא ליתן קראת למברך השם. הפסוק הזה בא לתת מה? איסור קראת על אותו מברך את השם. אומרת המשנה, כדי להבין היטב את המשנה אנחנו צריכים להקדים ולומר שיש לנו דין של יולדת. היולדת הזאת מדין תורה, אנחנו לא עושים ככה היום, מדין תורה. אם ילדה זכר, היא טמאה במשך 7 ימים, 33 ימים היא יושבת בדמי טהרה, זאת אומרת היא רואה דם, אבל זה דם תואר. אז אחרי 7 ימים לזכר היא טובלת, היא נקראת טבול יום ארוך, היא יושבת 33 יום בימי טהרה, היא מותרת לבעלה, ואחרי זה, ביום 41, היא מביאה את הקורבנות, את הכפרה שלה, ואז היא מותרת באכילת קודשי ולהיכנס למקדש. ואם היא נקבה תלד, אז שבועיים היא יושבת בדמי טומאה, 66 ימים בדמי טהרה, וביום ה-81 היא מביאה את הקורבן. מהו הקורבן של היולדת? אומרת התורה, היא צריכה להביא כבש לעולה, תור או בן יונה לחטאת. ואם היא יולדת ענייה, אז היא מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת, אחד לעולה. זאת אומרת, זה ברור שהיולדת לעולם את החטאת היא מביאה מבן העוף. הנידון הוא לגבי העולה. אם היא עשירה היא מביאה את העולה מן הכבש, ואם היא ענייה אז היא מביאה את זה בתור או בן יונה. באה המשנה ואומרת, יש מביאות קורבן ונחל, ישנם נשים שמביאות את הקורבן יולדת שלהם, את אותו חטאת העוף, והקורבן הזה נאכל הכהנים. ישנם יולדות מביאות קורבן ואינו נאכל הכהנים. ויש שאינם מביאות, ויש נשים שהיא יולדת והיא בכלל לא חייבת בקורבן לידה. מבאר את המשנה, מה זה האופן הראשון? מביאות קורבן ונאכל, המפלת כמין בהמה חיה ועוף דרמר. כמובן יש את המקרה הקלאסי, יולדת אחרי 9 חודשים צריכה להביא קורבן. יש מקרה שהיא ילדה אבל היא לא זכתה ללדת ילד נורמל, אלא המפלת כמין צורה כזאת של בהמה חיה ועוף. וכיוון שדעת רבי מאיר בגמרא בנידה, שכיוון שנאמר בהם יצירה כמו האדם זה נקרא לידה וחייבים על זה קורבן, אז היא מביאה קורבן וזה נאכל הכהנים. חולקים על זה וחכמים אומרים עד שיהיה בו מצורת אדם, רק אם יש בו צורת אדם אז יש לדין של יולדת, שעל זה אנחנו אומרים שהיא מביאה קורבן ונאכל. המפלת סנדל, אישה הפילה ילד שיש לו צורה מחוקה, או שיליה, היא פילה שיליה, אבל קימלו לחזל שאין שיליה בלא ולד, ולכן יש לה דין יולדת והיא צריכה להביא קורבן. או שפיר מרוקם, היא ילדה את אותו אור שמחסה את העובר, ויש בפנים איברים קטנים, גם אז יש לה דין יולדת שמביאה קורבן. והיוצא מחותך, מסיבה כלשהי, אי אפשר היה להוציא אותו שלם, והוא יצא איברים איברים, זו לידה, היא מביאה זה קורבן. וכן שפחה כנענית שהפילה מביאה קורבן ונאכל. אז כל המקרים האלה זה אחד שמביאה קורבן על הלידה, שהדין שהחטאת נאכל הכהנים. ואילו מביאות ואינה נאכלות. אומרת המשנה, מה זה האופן השני? יש מקרה שני של אחת שמביאה קורבן אבל הקורבן לא נאכל, ואנחנו נסביר. יש לנו מקרה שיש לנו ספק בלידה, אנחנו לא יודעים להגדיר אם היא יולדת או לא יולדת. עכשיו צריך להבין מה הבעיה שבדבר. ברמה עקרונית, אדם שצריך להביא קורבן חטאת, ויש לנו ספק אם הוא חייב להביא או לא חייב, ויש לנו בעיה. לבוא ולהביא קורבן עולה, ויש לי ספק, אנחנו עושים דבר פשוט. מביאים את הקורבן ועושים תנאי. אם אני חייב, אז זה בא כחובתי. ואם לא, זה בא בתורת נדבה. כיוון שעולה יכולה לבוא נדבה. חטאת לא יכולה לבוא נדבה. אז מה הפתרון במקרה של אי ידיעה? באי ידיעה באה התורה ואומרת, תביא אשם תלוי. מה עושה האשם התלוי? תולה לו מן האיסורים. האשם התלוי אומר, עד שאתה תברר את העניין, יש לך קורבן שלכל הפחות איסורים, זה לא כפרה, אבל איסורים לא יהיה לך. כאן כשאנחנו מדברים ביולדת, זה בעצם אחת מאותם ארבעה נשים, זו זווה יולדת מצורע, שהמטרה של הקורבן זה לא לחפר על חטא. המטרה של הקורבן זה בעצם להתיר לה את האפשרות לאכול קודשים. להכשיר אותה לבוא ולהיכנס למקדש. ומכיוון שכל המטרה של הדבר זה להכשיר אותה בדבר, אז מה יקרה עכשיו במקרה של ספק? בעצם יהיה פה אישה שבליל הסדר, חג הפסח, כל המשפחה כולה תישב סביב השולחן, כולם יוכלו לאכול שלמי חגיגה, כולם יוכלו לאכול קורבן פסח, והיא לא יכולה לאכול לא שלמי חגיגה ולא קורבן פסח, ולמה לחפש בירושלים? כי אסורה בקודשים. אז מה, נשאיר את האישה הזאת תמיד מחוץ לעסק? כי יש לנו ספק. באה הגמרא בנזיר כפתת, אומרת הגמרא, יש כולה מיוחדת שנתנו לנו בחטאת העוף, בגלל שזה חטאת העוף. דהיינו. כשאני מדבר על חטאת בהמה, כמו שהזכרנו קודם, בחטאת בהמה אין לי פתרון. כי אתה לא יכול לבוא חולין לעזרה, אתה לא יכול לעלות חולין לתוך העזרה. עכשיו, אם אתה מביא את הבהמה והיא לא חייבת חטאת, אז אתה מאכיל את המזבח אימורים, שזה בעצם חולין בעזרה. אז מה, בגלל שאתה בבעיה, אז לכן אתה יכול לעשות איסור אחר של חולין בעזרה? אי אפשר. מה מאפיין את חטאת העוף? חטאת העוף אין חלק שעולה על גבי מזבח. מולקים את העוף, ממצים את הדם על קיר המזבח, והעוף, הבשר, נאכל הכהנים. באנו ואמרנו, אז יש לי פתרון. תביא חטאת העוף, כדי להקל במקרה הבעייתי, אנחנו לא בעד, אבל אין לנו ברירה. אנחנו לא רוצים להשאיר את האישה הזאת תלויה ועומדת כל חייה. ממילא היא תביא את אותה חטאת העוף. ואנחנו נעשה מליקה, ונמצא את הדם. עכשיו, זה בעצם המחפר. זה כבר מכשיר אותה. רק כדי שלא לבוא לידי איסור, כי אולי היא לא חייבת, ואם היא לא חייבת, אז המליקה זה נבלה. ואם זה נבלה, זה אסור לאכילת הכהנים, אז הכהנים לא אוכלים את הבשר. מצד אחד אין פה אכילת מזבח. גם אין פה אכילת כהנים, ופתרנו את הבעיה של האישה הזאת כדי שהיא לא תהיה מחוסרת כפרה. זה אומרת המשנה. יש לנו סוג של נשים שהן במצב כזה שהן מביאות חטאת העוף, ומעידך על אף שהן מביאות חטאת העוף, אין הוא נאכל. מי זה המקרה הזה? עכשיו מסבירים. עכשיו מסבירים, למה זה ספק? אומרת המשנה, ואילו מביאות ואינה נאכלות. המפלת ואין ידוע מה היא פילה. אישה היא פילה, אבל אני לא יודע מה היא פילה. האם זה היה צורה של דגים וחגבים כפי שנראה, שקצים רמזים, שהיא לא מוגדרת כיולדת והיא לא מביאה קורבן, היא לא חייבת בקורבן, או שהיא ילדה צורת אדם, היא פילה צורת אדם, ואז היא חייבת בקורבן. או שתי נשים שהפילו במחבו, אחת ממין פטור ואחת ממין חובה. אנחנו רואים פה מצד אחד כמין שקצים רמזים, דגים חגבים, ורואים פה צורת אדם, רק לא יודע למי שייך מה. אמר רבי יוסי, אי מתי, מתי אני אומר שבכזה מקרה מביאים חטאת ולא נאכלת? זה בזמן שהלכו זו למזרח וזו למערב. אבל אם היו שתיהן עומדות בפנינו, שתיהן מביאות קורבן ונאכל, בגמרא נסביר איך עושים את זה. מסיים את המשנה, מה זה הקבוצה השלישית? אלו שהן מביאות בכלל קורבן. המפלת שפיר מלא מים, שאז אין פה בכלל צורת ולד. מלא דם, מלא גנינים, זאת אומרת, כל מיני צבעים למיניהם, אבל אין פה בוודאות שום דבר. המפלת כמדגים וחגבים, שקצים ורמסים, זה לא לידה. המפלת יום 40, שזה נחשב עדיין מים, זה לא עובר. ויוצא דופן, בכל המקרים האלה לא נאמר בתורה קורבן לידה, ולכן היא בכלל לא מביאה קורבן. על החלק האחרון, רב שמעון מחייב ויוצא דופן. רב שמעון אומר שגם אישה שילדה בניתוח, גם כן הדינו שהיא צריכה להביא קורבן לידה. אומרת הגמרא ראשית, הזכרנו פה שהשפחה מביאה קורבן ונאכל. שפחה מנהלה, ואיפה אתה לוקח ששפחה כנענית חייבת בקורבן לידה? עונה הגמרא דתנו רבנן, כתוב לנו בפסוק, דבר על בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. בני ישראל, אין לי אלא בני ישראל. גיורת ושפחה מניין, מאיפה אנחנו רואים שגם גיורת, גם שפחה, דינם באמת שהם ככלל בני ישראל? תלמוד לומר אישה, מיותר, לרבות שגם הגיורת והשפחה מביאות קורבן. מהי וכן שפחה? באה עכשיו הגמרא מהכיוון השני. אומרת הגמרא, מה אני צריך ריבוי מיוחד לשפחה? הרי אנחנו יודעים שבכל מקום לומדים לה מאישה. כתוב, או חופשה לא ניתן לה בשפחה, נאמר ונתן לה ספר קריטות, הדין של אותה שפחה כנענית כמו בת ישראל, חייבת במצוות כאישה. אז ברור שהיא גם חייבת בקורבן לידה, למה צריך ריבוי מיוחד של הפסוק? עונה הגמרא, סל כדעתך אמינא, כי אמרים לנו על מצוות. כל מצוות שהאישה חייבת בעבד חייב בהנמילה בדבר ששווה בין איש ובין אישה. אבל יולדת, קורבן יולדת, דבנשים איתה, באנשים לטה, אימא לא תחייב שפחה, אולי על זה לא התורה למרימדה את הדין של אישה. תלמוד לומר, שפחה, באה התורה ומרבה. מה? אישה כי תזריע. הווה אומר, לרבות את השפחה, שגם היא בכלל אותם קורבנות, ולכן יש לדין של יולדת שהיא מביאה קורבן לידה. אילו מביאות קורבן? לא, הכוונה היא שהייתי בא ואומר בפסוק, דבר בני ישראל לאמור, כי תזריע וילדה זכר. ברור שמדברים על האישה ולא על הזכר. שואלת הגמרא על החלק של המשנה שאמרנו עכשיו על אותם שתי נשים שהיו במחבור. אחת ילדה דבר שחייב קורבן ואחת ילדה דבר שאין בו חיוב. אז המשנה אומרת, אם יעיתו בפנינו, אז הייתי יכול לבוא ולהביא קורבן והוא נאכל. רק כיוון שהם לא בפנינו, אז הם מביאה קורבן ולא נאכל. שואלת הגמרא, מה יעבדים? מה הם עושים כשהם בפנינו? איך אפשר לאכול את החטאת? הרי יש פה ספק. אומרת הגמרא, מה הייתי תרווה יוחד קורבן ודאי, וחטאת עוף ספק ומתני. כל אחת מהם מביאה קורבן עולה. עושה תנאי, אם אני החובה, עברה לחובתי, ואם לא, נדבה. וביחד הם מביאים חטאת העוף משותפת. והם עושות תנאי ביניהם, אם אני החייבת, אז את מוכלת לי את החלק שלך. ואם אני החייבת, אני מוכלת לך את החלק שלי. וממילא זה נאכל, כי זה בא בתור חטאת העוף. אומרת הגמרא, ומעיד לה לרבי יוסי תנועה? רבי יוסי סובר שאפשר לעשות כזה תנען. והתנען למדנו משנה אצלנו בדף חף ג' שם הנידון, יש פה בפנינו חלב ושומן. בא רובן אוכל חתיכה אחת, בשימון אוכל חתיכה שנייה. לא ידוע מי אכל את השומן, מי אכל את החלב. מה עושים? 100% אחד אכל חלב, 100% אחד אכל שומן. רבי שמעון אומר, מביאים שניהם חטאת אחת, דהיינו, עושים את התנאי שדיברנו, מביאים ביחד קורבן, וכל אחד מתנה שאם אני החייב, אז אתה מוכל לי את החלק שלך, ואם לא, אני מוכל לך את חלקי. תוספות רק מאיר, הרי צריך לסמוך, ואי אפשר לסמוך. רבי יוסי אומר, אין שניהם מביאים חטאת אחת. אלמה לרבי יוסי לתנאי, אז איך רבי יוסי אצלנו אומר שאפשר לבוא ולעשות תנאי? אומר רבא, מודה רבי יוסי, במחוסר כפרה, אומר רבא, זה לא דומה. שם מביאים קורבן חטאת על חטא, שם אי אפשר לעשות תנאי. כאן מביאים את זה בתר מחוסרת כפרה, לא בתור חטא. פה הקלנו ואמרנו שאפשר לעשות את התנאי. ומה ההיגיון? וכן כי אתה רבין אמר רבי יוחנן, מודה רבי יוסי במחוסר בכפרה, מה הייתה, מה? הטעם בי גברי ידיעה דכתיב ועודה אליו חטאתו, הלכך לא מייתי ומתני. שם מה מדובר? עודה אליו חטאתו אשר חטא אומרת התורה. אין תנאים. או שאתה יודע שאתה בעל חטא, או שאתה לא יודע. אתה לא יודע? אומר רבי יוסי, אתה לא יכול להביא קורבן. אבל האחה, כי מה הייתן נשים קורבן, להשתרים באכילת קודשים, היא לא מביאה את זה על חטא. היא מביאה את זה כדי להתיר אותה בקודשים, אז היא יכולה לבוא ולעשות תנאי. לא צריך הודעה אל הפחתתו. כדתני סיפה, דעהו, כמו שמבואר בסיפה של המשנה, רבי יוסי אומר, כל חטאת שהיא באה על חטא, אין שתיים מביאות אותה. מה כתוב פה במשנה? כל חטאת שבא על חטא, אבל אם זה לא בא על חטא אלא ככפרה, פה אנחנו באים ואומרים ששתיים יכולות לעשות תנאי. אלו שאין מביאות, רב שמעון מחייב ויוצא דופן. מה הייתה מדר רב שמעון שיוצא דופן חייבת קורבן? אמר יש לקיש, אמר קרא, ואם נקבה תלד. היה צריך לומר, ואם נקבה היא. מה זה ואם נקבה תלד? לרבות לידה אחרת. מה היא? יוצא דופן שגם שם יש קורבן. ורבנן, מה הייתה מה שאין קורבן? אמר מני בפטיש, אישה כי תזריע וילדה, עד שתלד ממקום שמזרעת, אבל אם זה לא ממקום שמזרעת, אז היא לא חייבת קורבן לידה. באה המשנה עכשיו ואומרת, המפלת לאור 81, וכדי להבין את המשנה, אנחנו צריכים להבין את העיקרון. אמרנו שבעצם אותה אחת שילדה נקבה, מתי היא מתחייבת בהבאת הקורבנות? ביום ה-81. 80 יום היא יושבת בדמי טהרה, 66 יום מתוכן בדמי טהרה, יום ה-81 היא מביאה קורבן. מה קורה אם היא הייתה יולדת פעם שנייה בתוך ה-80 יום? אז היא מביאה קורבן אחד, כי עדיין לא התחייבה בקורבן. ואת לו יצויה, ילדה נקבה, שבועיים תמאה, היא התעברה והפילה אחרי 41 יום. מה הדין שלה? יולדת, אבל קורבן אחד, כי עדיין לא התחייבה בקורבן. בדף תת נראה על איזה קורבן היא מביאה, אבל ודאי שהיא מביאה רק קורבן אחד. אנחנו רוצים לדעת מה קורה אם היא הפילה אחרי יום ה-80, לפני יום ה-81, דהיינו מה שקוראים אור יום 81, בלילה שלפני. האם זה נקרא מחוסר זמן? ואם זה מחוסר זמן, אז היא עדיין לא התחייבה בקורבן, או שלילה לא נקרא מחוסר זמן ואז היא חייבת בקורבן נוסף. זה אומרת המשנה, המפלת לאור 81 ילדה בלילה בתפר שבין היום ה-80 ליום ה-81, כמה קורבנות היא צריכה להביא? בית שמי אומרים, פותרים מן הקורבן. אומרים בית שמי, היא עדיין לא התחייבה, היא מחוסרת זמן, כי בלילה לא מביאים קורבן, ביום צוותו, רק ביום מביאים, לא בלילה. ובית הלל אומרים שחייבת בקורבן בנפרד על הלידה, הפלה האחרונה. אמרו בית הלל לבית שמי, מה יש לאור 81 מיום 81? אם שיבה לו לטומאה לא ישווה לו לקורבן? אם היא הייתה רואה דם בליל 81, היא טמאה, כבר נגמר הימי תואר שלה. אז גם אותו דבר על אותו משקל, היא כבר נגמרה את הזמן של הימי תארה, היא הולדת חדשה, אז היא מתחייבת קורבן לעצמו. אמרו להם בית שמי, לא, אם אמרתם במפלת יום 81 שכן יצא לשעה שירויה להביא בקורבן, אם היא הייתה מפילה ביום, יש רגע אחד שהתחייבה בקורבן, אז זה לידה חדשה שמחייבת קורבן בפני עצמה. תאמר במפלת לאור 81 שלא יצא לשעה שירויה להביא בקורבן, היא מחוסרת זמן, כי לילה זה לא זמן קורבן, אז היא לא מתחייבת בקורבן נוסף. אמרו להם בית הלל, והלא המפלת יום 81 שחל להיות בשבת, תוכיח שלא יצא לשעה שירויה להביא בקורבן, כי הרי בשבת לא מביאים קורבן יחיד, ובכל זאת פשוט אתם גם עודים וחייבת בקורבן. אמרו להם בית שמי, לא אם אמרתם יום 81 שחל להיות בשבת, שאף על פי שאינן ראוי לקורבן יחיד, ראוי לקורבן ציבור, זה לא נקרא מחוסר זמן, כי זה ראוי לקורבן. זה כמו אישה שהגיע יום ה-81 ולא הביאה קורבן, כי בחוץ לארץ, כי לא בירושלים, אבל ברור שכבר הגיע הזמן שלה, זה נקרא לאו מחוסר זמן. תאמר במפלת לאור 81 שאין הלילה ראוי לא לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור, זה מחוסר זמן. אז ברגע שלא הגיע זמן כלל, ברור שלא מתחייב בקורבן. והדמים, אומרים להם בית שמי, מה שאתם בית הלל רציתם להוכיח מזה שהיא מראתה דם בליל 81 היא טמאה, כי כבר סיימה את הימי תואר, והדמים אינם מוכיחים שהמפלת בתוך מלות, מה קורה מפילה באמצע ה-80? הרי דמי הטמאים, אפילו שזה דם תואר, אבל עכשיו יש לידה, אז הדמים שלה הם טמאים ופטורה מן הקורבן. הנה אתה רואה שאין שום קשר בזה שיש לדין של טומאה לחיוב הקורבן שלה. אז גם בליל 81 אפילו שהיא נעשה טמאה, אבל ביחס לקורבן זה מחוסר זמן, ואם זה מחוסר זמן אז היא לא תצטרך להביא קורבן נוסף, כי עדיין היא לא התחויבה בקורבן הראשון שלה.